ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories. אני אל גולדמן ואתם מאזינים לפודקאסט של גנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה שישתפו בסיפור הגשמת החלום שלהם וימלאו אתכם בהשראה. החזון שלנו הוא לא להפסיק ללמוד לעולם, כדרך חיים המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית. אז בוא נגיד שלום לענת לבנדלר, איזה כיף שבא.
שלום יעל.
מה עניינים?
בסדר, מה שלומי?
אז איך אני מציגה אותך? סופרת, עיתונאית, קריירה, אימא, all of the above.
הצגת מעולה.
הצגתי מעולה?
הצגת מעולה.
אז ספרי לי קצת, איך התגלגלת לזה?
לזה? להכל?
להכל.
וואי, איזו שאלה יפה. אני חושבת שזה, שלכתוב זה הדבר שתמיד ידעתי שאני רוצה לעשות, ופשוט לא הקשבתי לכל הקולות האחרים, למשל הקולות של ההורים שלי שאמרו לי, אבל אנחנו יכולים לסדר אותך בבנק, למה את לא רוצה לעבוד בבנק? ועד גיל מאוד מאוחר הם שאלו אותי מתי אני מקבלת קביעות בתחום של עיתונות ותקשורת, כן? אז לקולות האלה לא הקשבתי, וכן הקשבתי לבטן שלי, שתמיד תמיד הוכיחה את עצמה. ונתתי לזה פשוט לקחת אותי.
אבל פחדת עם בת מהורים שהיה להם נורא חשוב, משהו מסודר וקבוע ועבודה כזו, אלא באמת אל הקביעות.
לא, לא פחדתי, לא חשבתי לרגע... מה יהיה הלאה? זאת אומרת, תמיד הייתי מאוד עסוקה בהנאה שלי מהעשייה עצמה. אני תמיד אומרת גם לתלמידי הכתיבה שלי, אני תמיד אומרת שמתנת הכתיבה היא הכתיבה.
כן, אה?
כן. זאת אומרת, כשאני כותבת, אני בעולם אחר, אני בזון אחר, הרבה פעמים אני אפילו קוראת אחרי זה טקסטים, ואני אומרת, מה זה, אני כתבתי כאילו...
בדיוק ראיתי שהחזקת את הספר, ואמרת, וואי, לא קראתי אותו.
נכון.
מה זה אומר? אנחנו נגיע אליו עוד בהמשך.
שכספר כרוך ממש את יודעת, כמשהו שהוא כבר מחוץ לעצמי, אז עוד לא קראתי אותו באופן הזה, עוד לא ממש ישבתי כאחת הקוראות וקראתי אותו, תמיד קראתי אותו על מסך המחשב או בהגהות או בהתק שמש או ששלחו לי והייתי צריכה לתקן, או כששולחות לי קוראות את הקטעים שהן ממרקרות ואומרות לי הנה תראי פה ממש, לא רק אני קראתי את הספר, גם הספר קרא אותי, שזה הדבר שאני הכי אוהבת בספר.
מאוד מרגש.
שהוא קורא אותנו. אז אני מקווה שהוא יקרא אותי.
מאיזה גיל את כותבת?
מהיום שאני זוכרת את עצמי, באמת, זאת לא קלישה, אני זוכרת אותי בכיתה ב', ניגשת לאימא שלי באיזה לילה מאוד מאוד גשום, והיא שכבה במיטה וקרה עיתון, ובאתי אליה עם מחברת ואמרתי לה שאני כותבת שירים, נראה לי שמאז התחילו לה רעידות של אוי אוי אוי, לא הלך לנו עם הילדה, ואני ממש זוכרת אותי מראה לה את השיר, ואת אימא שלי אומרת, זה שיר יפה, ומדברת איתי עליו, וזהו.
ואיך התגלגלה הקריירה?
זהו, שזה לא קריירה. זה לעשות את מה שאני אוהבת, ואני לא יודעת...
אבל בתוך כל זה, את גם עיתונאית, ואת גם עשית המון collaborations כאלה, שיתופי פעולה עם חברות. והוצאת, זה לא הספר הראשון שלך.
זה הספר ה-12, ואני 33 שנים בעיתונות, ואני פשוט לא חושבת שאני הייתי רוצה לעשות שום דבר אחר, וכשאתה עובד במה שאתה אוהב, אז אתה לא עובד באמת יום אחד בחיים שלך. אנשים אומרים לי, הייתי מקוררת לא מזמן, אז אמרו לי, מה, אז את לא עובדת? אמרתי, לא, אני לא מרגישה שאני עובדת. אני מרגישה שאני נהנית. זאת אומרת, מבחינתי, לשבת מול המחשב ולכתוב, זה פשוט להיות.
אבל זה לא קשה להושיב את עצמך מול מחשב, זאת אומרת, אני חושבת...
קשה לי לקום מהמחשב.
לכתוב ספר, זו משימת חיים. אנשים נכון. לא מגיעים לזה, זאת אומרת, זה דורש כל כך הרבה יכולות.
תראי, אני, כשהעולם החיצון מסית אותי מזה ומושך אותי אליו, אני כועסת. אני לא רוצה שום דבר אחר, אני רוצה רק להיות שם, באמת, 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 באמת.
וואו.
באמת, אני כשאני בתוך הכתיבה עצמה, אחרי זה כמובן, את יודעת, יש את ההרצאות שאני עושה בכל הארץ עם הספרים שלי, שזה סוג אחר של עשייה. היא פחות טבעית לי. אני צריכה יותר להביא אותי לעשות אותה, כי המקום שאני באמת רוצה להיות בו, זה מול המחשב.
בוא נדבר אז על הספר האחרון שלך, ואחרי זה יש לי לשאול אותך שאלה שתרגיז אותך.
וואו.
בוא נדבר על הספר הזה. הספר הזה נולד מתוך משבר אישי, נכון?
לא, דווקא הקודם נולד מתוך משבר אישי. כותבת ומוחקת אהבה. זה נולד מתוך השאלות שהתחלתי לשאול את עצמי לקראת גיל 50. הוא נולד מתוך המון שאלות.
תגידי, 50 יותר קשה מ-40 במשבר?
40 זה משבר של הנפש. 50 זה מסע של הגוף. זה 50 זה משהו שאת מבינה אותו מאוד לאט את מה שקורה לך.
אל תגידי לי את זה, ענת, את לא תגידי לי את זה, תשברי את ליבי.
אני יודעת, אבל זה באמת ככה. זאת אומרת, ב-40 זה פאק. את אומרת, רגע. תיק התרופות עוד מעט תהיה יותר גדול מתיק האיפור. החיים יום אחד הסתיימו, פתאום את מבינה שזה המאני טיים, פתאום את אומרת, אוקיי, איפה אני? עכשיו תורי ואת עפה על החיים שלך. 50, את מתחילה לאבד כל מיני דברים, באלף ובעין. את המחזור, את ההורמונים, את הילדים שעוזבים את הבית. תמשיכי לרוץ אחריהם עם האופניים. את יודעת, כל הקלישאות, למה אני אוהבת קלישאות? כי הן נכונות. וכשאומרים לך, את עוד תתגעגעי לזה, אז לא, אני לא מתגעגעת לרוץ אחריהם ביום כיפור עם האופניים, אבל אצלי כבר שניהם לא גרים בבית, ותשמעי, זה לא פשוט. יש לזה גם צדדים טובים, אבל זה, פשוט זה לא.
מה, שפשוט הילדים קמים ועוזבים את הבית?
כן, תחשבי, פתאום הדבר הזה שהיה מחובר לך.
וואו, נגיד עכשיו שבוע בלי ילדים. שואלי כמו חלום, לא צריכה לחבס, נכון. שקט, פשוט כאילו, בא לי לשכב במיטה, לראות נטפליקס, ושלא ידברו איתי.
וגם אני נהנית מהשקט, והוא נותן לי המון המון זמן לכתיבה וליצירה. החיים הם מסע של שינויים, אין מה לעשות.
אז בוא נדבר על כותבת ומוחקת אהבה, שהיה באמת רב מחר מטורף.
נכון.
שזה נבע באמת ממשבר גיל 40 שלך?
לגמרי. אני רציתי לזרוק את כל החיים שלי מהחלון. אני רציתי לעזוב את העבודה, אני רציתי לעזוב את הבית, אני רציתי לעזוב את עצמי, את החלומות שלי, את האישה המשוגעת הזאת שקוראים לה ענת לבדר, ומכריחה אותי להיות באיזה מסע מטורף כזה של עשייה, שתכף נדבר על זה, שזה נרגע. הריצה הזאת נרגעת מתישהו בגיל 50, ויש בזה משהו מאוד מאוד כיפי. ובאמת שם, בנקודת הזמן הזאת, שבה הבנתי שאני צריכה לחשב מסלול מחדש ולהבין לאן אני הולכת מכאן, מפה נולד כותבת ומוחקת אהבה, מהשאלה של מה אני הולכת לעשות בשארית הזמן והתשוקה, ומהמחשבות על זה ש... את יודעת, בגיל ההתבגרות אנחנו שואלים את עצמנו מי אני. ובמסע אמצע החיים, שזה גיל 40, 50, אנחנו שואלים את עצמנו מי אני באמת.
תראה, אני התעסקתי במשבר גיל 40, עשיתי עליו גם סרט, וזה משהו שנורא, נורא... התגלגלתי איתו הרבה זמן, גם בגלל שיש פה המון המון פנים. יש את הפוריות, ויש נכון. את הקריירה, ויש את מי אני ומה עשיתי עד עכשיו. אבל את נגעת במשהו שלא הרבה מדברות עליו, שזה באמת העניין הזה של התשוקה.
נכון.
בוא נדבר על זה רגע.
בספר הזה, באישה בעונת מעבר, יש פה משפט שאני מאוד אוהבת, שהגיברה אומרת, התשוקה קצרה כגלויית דואר. ובאמת, תשוקה זה משהו שהמהות שלו זה לעבור. אתה לא יכול כל הזמן לחשוק, כי אז אתה כל הזמן במצב כזה. אתה צריך גם את הרגיעה. והרבה פעמים כשמגיעה הרגיעה, כשאנחנו מחליפות לנעל בית כזאת נורא נוחה והכל כזה קוזי ומחבק, מגיע שלב שבו אתה בחזרה אומר, אוקיי, איפה האש? וזה נע, כל החיים שלנו נעים בין זה לזה. וזה לא רק תשוקה בזוגיות, זה תשוקה בכל מישורי החיים. את יודעת, עשו מחקר בהרווארד ובדקו ומצאו שהיכולת שלנו לחזור ולחשוק ולרצות את מה שכבר יש לנו, עומדת היום על בין 3-4 שנים. אז מה, בעוד 3 שנים אני התחתנתי נגיד עם ג'ורג' קלוני, אני אקום בבוקר ואני אגיד לו, ג'ורג', זה לא יכול להיות. אתה כל הלילה נחרת, אני לא ישנתי שנייה, היום אתה ישן בחדר של התאומות, זאת אומרת, מה, איך ממשיכים לרצות ולחשוק את משהו שלנו?
נכון, זה
זאת
בעיה.
זאת שאלה שמאוד מטרידה אותי.
זה נכון, זה ממש בעיה.
נכון.
כאילו, אנחנו מתרגלים להכל, ואנחנו...
השפע הופך לפשע, אנחנו רוצים עוד ועוד ועוד, וגם וגם וגם, ואוקיי, איך גם נשארים עם המוכר והידוע, כי יש לו יתרונות עצומים שבכלל...
אבל הגיבורה שלך במוחקת וכותבת במוחקת אהבה, היא הולכת ובוגדת.
נכון, היא הולכת ובוגדת, היא הולכת ובודקת, היא בודקת את הגבולות, היא בודקת את עצמה, והיא עושה משהו שבעצם מחזיר לה את היכולת שלה בכלל להבחין בעצמה, למה? כי היא צריכה מבט חדש.
וזה לא השאלה המתבקשת, זה מה, אז את מדברת על עצמך?
אנחנו תמיד מדברים... עלינו ועל מה שאנחנו רואים סביבנו, וכסופרת יש לי את היתרון שאני יכולה לקחת את הגיבורה שלי ולהגיד לה, לכי חפשי, לכי חפשי את התשובות לשאלות שמטרידות אותי, ובאמת בנקודת הזמן ההיא, הטרידה אותי השאלה הזאת על הזוגות, שנמצאים כל כך הרבה שנים ביחד, ואת יודעת, גם בגיל 70 ו-80 עוד מסתכלים אחד על השני בעיניים אורוגות, ואני אמרתי, אוקיי, מה, איפה לא הייתי בשיעור? אז אמרו לי, לא, תקשיבי, זה לא שבאמת הוא מסתכל על ה... הוא מנסה להיזכר מי היא, וזה לא שהם באמת מחובקים, היא נשענת עליו כדי לא ליפול, אבל זה שטויות, יש את הזוגות האלה,
יש
את הזוגות. שאת רואה שגם אחרי המון שנים, יש שם את הניצוץ.
אז מה השורה התחתונה, ענת? מה למדת? מה הוא העביר אותך המסע הזה?
המסע הזה לימד אותי, שבסופו של דבר כולנו צריכים את המבט החדש, וזה שיגרום לנו להיוולד מחדש.
אז מה, לבגוד?
אבל זה תלוי בנו, זה משהו שנובע מתוכנו. זאת אומרת, היכולת לחזור ולהתפעם ממה שיש לנו, היא תלויה בנו. את יודעת, פרוסט אמר שמסע תגליות אמיתי לא כרוך בחיפוש אחרי נופים חדשים, אלא ברכישת עיניים חדשות להתבונן בנוף הקיים. ועל זה אני מדברת בהרצאה שלי, שנולדה מתוך הספר, על היכולת שלנו לחזור ולהתפעם פעם ועוד פעם ועוד פעם, ממה שיש לנו, כי על להחליף ועל לשנות והעוד והגם,
אני חייבת להגיד לך סוף. שאני מרגישה את זה גם בעניין השפע של הצריכה. אפשר להמשיך לקנות ולקנות ולקנות, אבל בגדול אנחנו לא באמת צריכים את
נכון.
זה. לא שאנחנו לא צריכים את זה, אין לנו מקום, זה לא סביבתי, זה לא... ואני כל הזמן נאבקת בדבר הזה של תהנים ממה שיש. יש
לגמרי.
לך... תזכרי, הנה, תוציא איזה ג'ינס ישן שלא לבשת שנה, והוא עדיין אחלה.
לגמרי.
והדבר הזה באמת הוא מתעתע.
כי תשחקי עם השפע, ותגלי שזה פשע, זה אותן אותיות.
כן.
ואנחנו חייבים לזכור את זה, כי הבור הזה הוא לא יתמלא מבחוץ. הוא יתמלא רק מבפנים. למה אני כותבת? כי זה ממלא לי את הבור. כי זה הדבר היחידי, באמת היחידי, באמת, באמת.
באמת?
באמת. היחידי שממלא לי את הבור.
זה קטע טוב, אבל כל אחד יש, כל אחד זה משהו אחר.
כן, אבל כל אחד צריכה וצריך למצוא את הדבר הזה שלו. זה נורא נורא חשוב, בעיקר אנחנו חיים בתקופה שהכל החוצה. ואנחנו חייבים לחזור קצת פנימה.
אני מסכימה. אני הולכת לשאול אותך שאלה שתרגיז אותך, הבטחתי לך כזו, אוקיי? אמרת שאת לא אוהבת ששואלים אותך על זה שאת עובדת, מנהלת קריירה, ואיך את שילבת אימהות עם קריירה. למה את לא אוהבת את השאלה הזו?
כי את היית שואלת אותה גבר, איך הוא שילב אבהות עם קריירה, אז בגלל זה אני לא אוהבת אותה.
ועדיין תעני לי עליה?
הייתה לי מהרגע הראשון הרבה מאוד עזרה. איך שהמשכורת שלי הייתה נכנסת לבנק, שליש היה הולך... לגנים, צהרונים, עוד שליש למטפלת, ועוד שליש לבייביסיטר של אחרי הצהריים. ולמזלי, בן זוג שלי הוא עצמאי, אז הוא מאוד מאוד, אני לא יכולה להגיד אפילו תמך, כי אין אצלי דבר כזה, הוא עזר לי, אין את הדבר הזה. הוא היה שם.
תדעי לך שזה קטע שאת אומרת את זה, כי בטרמינולוגיה אני לא מוכנה, אומרים לי, בעלך עוזר לך, מה זה עוזר? זה שלי? זה שלי? זה, אנחנו מגדלים ביחד, החיים הם ביחד, אבל תראי, זה באמת המהפכה לוקחת זמן, עד שנדבר אחרת ונתנהג אחרת ונבין ש...
אבל זה תפקיד שלנו לא לדבר אחרת, אלא להתנהג אחרת. וכל אישה שהופכת להיות אימא, הדבר הראשון שהיא צריכה זה רשת ביטחון סביבה.
נכון. תדעי לך שאני מרגישה שאנחנו... בשנים שזה הכי קשה להיות אימהות מאי פעם. ואני אסביר לך.
אני מסכימה איתך.
זאת אומרת, פעם אישה הייתה אימא, זה מה שהייתה עושה והבעל היה מפרנס. פעם אישה הייתה, עכשיו מצופה מאיתנו גם לעבוד, וגם להיות האימא, וגם להכין עוגת, אני מוצאת עצמי ב-12 בלילה, מכינה איזה עוגת ביום הולדת, וגם לעשות את כל המנהלות, וגם כאילו כל כך הרבה כובעים אנחנו צריכות להחזיק, שאני לא מבינה איך אנחנו לא קורסות.
אני רק אתקן אותך, לא מצפה מאיתנו.
אנחנו מצפות בעצמנו אולי.
אז בואו נצפה אחרת, לא חייבים לעשות עוגה ב-12 בלילה, אפשר שאמא אחרת בגן תעשה עוגה, אפשר גם שאבא יעשה את העוגה, אפשר אולי לקנות עוגה, ואפשר גם לא להביא עוגה.
נכון.
זאת אומרת, אני אף פעם לא נתתי לאימהות להפריע לקריירה שלי, אף פעם, מעולם, באמת. אני כמעט ולא נשארתי בבית עם ילד חולה. אני אומרת את זה בצורה ככה, גלוי למצלמה. תמיד, או שאבא שלי, בן הזוג שלי, המטפלת, הזה. לא נתתי לזה, את יודעת, חס וחליל, הילד בבית חולים, אז את שם. אבל קצת העלה חום מהחיסון, יש כאלה, לא, עם חום, אני לא בא. לא היה אצלי דבר כזה. זה פשוט, העשייה שלי, היא חלק ממני שהוא לא פחות מהותי מאשר האימהות שלי.
אני אוהבת, מקבלת, ואני מרגישה ממש הזדהות. בוא נדבר על הסיפור של נשים מוכות, ועל הדבר הזה שאת מחבקת את זה, ואת לא מתנדבת, אבל הקמת את זה.
אני כן מתנדבת, אבל אני לא מדברת על זה.
אוקיי.
והעניין שלי עם נשים במעגל האלימות התחיל שהייתי מאוד מאוד צעירה, ואת יודעת, דברים שקורים לנו בגיל צעיר נצרבים בנו, ואנחנו נוסעים אותם איתנו, אז כשהייתי חיילת, הגיעה אליי ואל אמא שלי אישה שבדיעבד הסתבר שהייתה אישה מוכה, ואנחנו סייענו לה ולקחנו אותה למשטרה והיא התלוננה, ובזכות זה אבא והבעל המכה נכנס לכלא, ושם נדבקתי בחיידק. ומאז אני בצורה מאוד רציפה פעילה, למען נשים מוכות בכל מיני דרכים שלא את כולם יודעים. מי שמלווה אותי המון שנים זה רונית לברי, שהיא המנטורית שלי, והיא באמת האישה בעלת הידע והקילומטראז' הגדול ביותר בארץ בטיפול בנשים מוכות. לפני כמה שנים עשינו ביחד עם יעלה בקסיס ועם עוד נשים את ההפגנות של 2018, שמהם נולדו עוד הפגנות, וקראנו...
אני זוכרת, אני הגעתי.
לכיכר דיזינגוף, נכון?
כן. כן, לא, גם היה איזה אירוע עם החולצות.
נכון, אירוע עם החולצות, נכון, של גולף, נכון. נכון. אחרי זה היה אירוע עם החולצות, ובעיקר מה שחשוב כרגע, ואנחנו עם ממשלה חדשה, ויש אולי תקווה חדשה, להמשיך ולתקצב את התוכנית למניעת אלימות, שהיא מחכה להמשך התקצוב מ-2017. זו תוכנית מאוד מאוד טובה, יש בה מענה להרבה מאוד דברים שנופלים כרגע בין הכיסאות, כמו למשל טיפול בגברים אלימים, שמפה מתחילה הבעיה, ואותה צריך לפתור. כרגע אין ברירה אחרת, אז ממשיכים להרחיק נשים למקלטים שמתפקעים ואין בהם מקום, ועכשיו אנחנו בתהליך של הקמה של מקלטים ברשויות המקומיות, שיהיו הרבה יותר קרובים לקהילה, ואפשר יהיה לתת מענה הרבה יותר מהיר, שלא דורש פרוצדורות, אבל זה דבר שיקח הרבה מאוד זמן, והתקצוב של התוכנית הזאת הוא קריטי.
היית רואה את עצמך עוברת לפוליטיקה, או עוברת למקום כזה שהוא יותר חברתי, הארדקור?
אני במקום חברתי, אבל לא עוברת לפוליטיקה. אני אוהבת מדי את מה שאני עושה, מכדי לעשות משהו אחר באותה רמה של תשוקה.
את מרגישה שהגשמת? את מגשימה?
כן.
מה עוד?
כן, בהחלט, בעיקר עם הספר הזה שחיכו לו 8 שנים, ואיכשהו יצא בשבוע הראשון, הוא נכנס לרשימות רבי המכר.
די!
כן, הוא
היה גם במקור ראשון. תראי, יש רימה פה לפני יום כיפור, אני רואה פה ש...
יש לו המון קוראות, נגעתי פה בנקודה הרבה יותר משמעותית ממה שדמיינתי אפילו, אני מודה. העניין הזה של גיל המעבר, שהוא גיל שהרבה מאוד נשים מרגישות שהן הופכות להיות שקופות בו, ואנחנו פחות מדברות עליו.
אני מסכימה שבכלל, אני מרגישה שאת הדברים הטובים והכיפים בנשיות אנחנו מדברים וחובקים, ואת הדברים הפחות טובים, אנחנו איכשהו לא מדברות עליהם מספיק. לא חובות, לא...
אז בשביל זה אני פה. באמת, אני חושבת שבשני הספרים, בספר הראשון כתבתי על משבר אישי של אישה שנובע מזה שהיא עשתה, כמו שאמרת, את ההוגה ב-12 בלילה ואת הילדים ואת הגן ואת הקריירה ואת הכל ורע, ופתאום הילדים טיפה גדלו ויש לה טיפה זמן והיא מתבוננת בעצמה והיא אומרת, אוקיי, מה איתי? ובאישה בעונת מעבר, זה באמת העניין הזה ההפוך, שהבית מתחיל להתרוקן לך. עכשיו, לא רק הבית, גם הגוף, שהוא סוג של בית. פתאום ההורמונים אינם, ההתנהלות שלך משתנה, מצבי הרוח, הגוף שלך, את כבר לא מכירה אותו. אבל אנחנו לא מדברות על זה. ואנחנו צריכות לדבר על זה. ובאמת, כשהספר הזה יצא, ישר התחילו להזמין אותי למעגלי נשים ולחוגי בית של רק בואי ונדבר. ובאמת, זה מאוד מאוד נחוץ. השותפות הזאת. פעם היינו שבט, את יודעת, גידלו ילדים
ברור,
בשבט.
ברור, ברור.
היום הרשתות טיפה מחליפות את זה, אבל אין תחליף ל...
העלית פה רשתות, כמה את פעילה?
מאוד.
גם אינסטגרם, גם פייסבוק?
אינסטגרם פחות.
למה?
לא יודעת, לא פיצחתי את השפה האינסטגרמית. פייסבוק
היא יותר
מאוד.
ויזואלית.
נכון, ואני מן סתם יותר בן אדם של מילים, לא הייתי רוצה שזה יהפוך. פייסבוק מאוד, אני יודעת שבלי פייסבוק לא היו לי הרצאות, ובלי פייסבוק לא הייתי מצליחה לגעת בקורות שלי, אני עונה לכל אחת.
די.
לכל אחת. הן כותבות לי כל הזמן איפה הספר נגע בהן, ואיפה הוא קרא אותן, ושולחות לי את הקטעים שהן דיברו אליהן, ומתייעצות, ונרשמות לסדנאות הכתיבה שלי, זאת אומרת, זאת דרך שלי, להיות בקשר עם הקוראים שלי, ואני אומרת, וואו, אני מסתכלת אחורה, סופרים לפני 30 שנה, לא היה להם את זה.
לא היה להם את זה.
וזה מדהים בעיניי.
כמה שנים את בזוגיות כבר?
מ-88.
וואו. נו, אז תני לי את השורה התחתונה.
להבין שזוגיות זה כמו יין. זה משתנה. זה חי. זה זז. יש את ההתאהבות, ויש את האהבה, ויש את החברות, ויש את הלשים ראש, ויש את הלהסתכל ולהגיד, אני לא יכולה לראות אותו יותר, ואז להגיד, רגע, אבל נגיד שעכשיו הוא נעלם, נגיד שעכשיו הוא נעלם, אוי, מה פתאום, אני לא אסתדר דקה בלעדיו. זאת אומרת, להבין שזה דבר שזז, זה לא משהו שהוא, אוקיי, זוגיות זה נעל סטילטו אדומה. לא. פעם זה סניקרס, ופעם זה סנדלים, ופעם זה נעל בית.
אני התחיל סביבי, באמת אני רואה שפתאום אני בשלב שזוגות מתחילים להתגרש. והדבר הזה מתחיל לקרות, בגלל זה רציתי לשאול אותך.
אני חושבת שמאוד מהר אנחנו לוחצים על ההדק של הגירושין. מאוד מהר. אני דווקא עכשיו חובה משהו אחר. יש סביבי זוגות שהתגרשו.
שחוזרים?
וחוזרים.
די!
כן, אבל חוזרים אחרי הרבה שנים.
פתאום מוצאים...
חוזרים, כי הם הבינו שלא הזוגיות הייתה מקולקלת, שההתנהלות שלהם לא הכילה את הזוגיות בצורה שזוגיות זאת ישות. יש אותי, יש אותו, ויש את הזוגיות. ואנחנו חייבים לטפל בה כמו בעוד ילד. אי אפשר אחרת, היא לא תחיה לבד.
ברור. בוא נדבר על החלומות שלך.
תגידי, זה יהיה מוזר להגיד ש... כרגע, אין לי חלומות.
לא.
אנחנו עובדים על סרט שמבוסס על כותבת ומוחקת אהבה.
שזה וואו.
כן, וזה החלום שלי עכשיו, כאילו, שנצליח להשיג את המימון לסרט.
אז הנה, זה חלום ענק, איך את אומרת, אין לי חלומות, זה אימא לה, אם זה יקרה, זה וואו.
נכון, נכון, יש
תסריט, זה וואו.
יש תסריט, ויש, יש כבר, יש מפיק, ויש הכל, ואנחנו רק, צריך עכשיו מימון, את יודעת, בואי.
אני אבוא לאודישן.
אבל זה לא, זה חלום, נכון. זה חלום גדול, שעבדתי עליו המון שנים, עד שהוא קרה, אבל כרגע אני רוצה לנוח.
כן.
הרגע אני במקום שתגידי לי עכשיו, בואי לטור מסביב לעולם, לדבר על הספר שלך, לא תזבי אותי פה על הספה.
כן?
כן. כן, אני במקום שאני רוצה,
למה?
כאילו, לא יודעת.
הקורונה, מה, הכתיבה, מה? למה את מרגישה ש...
איפה... הכל ביחד, אבל אני במקום מאוד טוב עם זה, כי אני במשך הרבה עשורים, לא הפסקתי לרוץ לדקה. באמת לדקה. רצתי על כל המגרש, קצרת נשימה, עשיתי המון בעשור האחרון, המון. כאילו, כותבת ומוחקת אהבה, באמת היה... וואו, מבחינת מה שהוא הצליח להביא. פגשתי עשרות אלפי נשים בכל רחבי הארץ, ממעלה קרקום ועד בית שמש הגלילית ושימשית, אני ממציאה עכשיו שמות של יישובים, לא היה מקום שהווייז מכיר שאני לא הגעתי אליו כדי להרצות ולפגוש וואו. נשים, באמת בצורה אינטנסיבית מאוד, וכתבתי ספר חדש שלקח 4 שנים, ואני רוצה קצת לשבת ולעשות כלום.
אבל נראה לי שאת בסוג אנשים שאומר, או יכולות להגיד אני רוצה לשבת ולעשות כלום, אבל מחר בבוקר תקום ותתרוף את העולם.
אני בוחנת את זה. אני חושבת שזאת התקופה הכי רגועה בחיים שלי, מבחינת זה שאני לא רצה ולא... זה כמובן התחבר טוב עם הקורונה.
ברור.
אבל אני מאוד נהנית מזה, להפתעתי.
תגידי, מה, על מה עוד לא דיברנו? בואי נחשוב על זה.
איפה אני מוצאת מבאר?
את לא עושה קניות אונליין?
לא.
למה?
אני לא אוהבת.
אבל זה כיף.
אצלי קניות זה לא כיף. אני שונאת לקנות.
אבל זה כיף שזה מגיע מהיום למחר, וזה כיף
אבל
שזה...
אבל אני קונה על הדרך. אני קונה כי אני רואה משהו ש... מדבר אליי, עושה אותי שמחה.
אני הפוך, אני משימתית. אני יודעת שאני צריכה לקנות נעליים לילד, הולכת, קונה נעליים לילד, הולכת.
טוב, אצלי הילד כבר קונה נעליים לבד.
יואו, יואו, יואו.
לא, תקשיבי, זה עולם אחר כשהילדים עוזבים את הבית, זה עולם אחר.
ברור. תקשיבי, אמרת שאת עושה סדנאות לכתיבה.
נכון.
תני טיפים, עכשיו כתיבה, כולם עסוקים, כולם חוטאים בזה, בגלל
שיש
את המדיה, גם באינסטגרם.
זה לא חן, זה עונג.
נכון. אז בואי נדבר, תני טיפים ככה לכתיבה מוצלחת.
יורם קניוק אמר פעם, שסופר צריך לכתוב כמו שהלב רוצה, את מה שהלב רוצה, ובלי לדפוק חשבון לאיש. אז כשאתם כותבים, אל תחשבו על מי יקרא. אני אף פעם לא חושבת על מי שיקרא. אני פשוט כותבת את עצמי.
את יודעת, אני תמיד, מה מטריד אותי? האם העברית לא הייתה בול? האם שמתי את ההי במקום הנכון? האם שמתי את
ה... זה עניין של מיומנות. זה ככל שכותבים יותר, אז מתרגלים את השפה ולשים אותה כמו פלסטלינה, ואז היא כבר מאוד מאוד טבעית לנו. אלי אמיר כתב לי על הסופר, אלי אמיר כתב לי על הספר הזה, שהגיבורה הראשית של הספר היא השפה העברית. ואני חשבתי על זה, כן. ואני חשבתי על זה שבאמת יש שינוי ושיפור מאוד גדול בעברית בין הספר הקודם שהיה לפני 8 שנים, לבין הספר הנוכחי, ולא שהספר הקודם היה כתוב בעברית לא מספיק טובה, אבל יש משהו במיומנות, וביחסים עם השפה, ולעבוד עם השפה, ככל שאנחנו נכתוב יותר, אנחנו נרגיש שאנחנו שולטים יותר בשפה, זה כלי.
אז אני חוזרת לטיפים שלך.
שמה?
אני רוצה לשמוע ממך, טיפים לכתיבה.
לכתיבה, כן? זה טיפ שלי. כמה שיותר לכתוב, לא לחשוב על מי שקורא, ולעשות לנו זמנים קבועים לכתיבה.
אה, וואו.
כן, תמיד אומרים, אני מחכה שתגיע השראה, אין דבר כזה השראה, יש כיסא ומסך ודלת וזהו.
ענת לבדר, תקשיבי, היה לי מה זה כיף שהגעת לפה, א', את מעוררת השראה, כיף לדעת שאת מתפרסת לכל כך הרבה תחומים ואת עושה אותם טוב.
עוד לא דיברנו על הקלפים, על המחברות, על
היומנים. נכון, נכון, אבל נראה לי שדיברנו על הכי חשוב.
כן.
כן, יש לך ליין כזה של כל מיני אקססוריז?
מוצרי תוכן. לנשים, שאת זה אתם מוזמנות לקנות אונליין באתר שלי, למרות שאני לא אוהבת לקנות אונליין.
אבל מחברות, את יודעת שזה גם קטע חדש, התחלתי להסתובב עם מחברת, כי מה שאני כותבת בטלפון, היא שוכחת נכון, ממנו, ומה נכון. שהוא כתוב ואני רואה אותו, אז אני יכולה להסתמן.
בגלל זה אני עושה את המחברות, כי אנחנו צריכות את המחברת בתיק.
ואני מאחלת לך שהסרט שלך יקרה, אינשאללה.
וואי, הלוואי.
יקרה. טוב, תביא חיבוק.